שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
מה שלומכם?
ברוך השם. פרשת
טולדויס.
פרשת טולדויס, נכנסנו לחודש כיסלב, ברוך השם.
כן,
יש
נכון.
יש בפרשת טולדויס את הברכות של יצחוק, לאיסוף,
נכון, ויעקב. את המדע שלהם, יצחוק ואיסוף, כל ה...
והישרואי צצו.
כן, וכולי.
יש בפרשה את היסוד המפורסם של הבעל שם טוב הקדוש. כתוב שיצחוק אומר לאיסוף, שיביא לו בעבור, שהוא יברך אותו.
תבוכני נפשך, כן?
אז כתוב שם, ורבקה שימאס.
נכון.
אומר הבעל שם טוב, רבקה אמנו, מזה שהיא שמעה את זה, היא אמרה, לא סתם משמיים ישמיעו לי את זה. ואם ישמיעו לי את זה, שיצחוק אומר את זה לאיסוב, אז משמיים רוצים שאני אעשה עם זה משהו. ולכן אז היא הלכה וקרא ליעקב, ואמרה לו, שאתה תבוא במקום איסוב.
יפה.
אז מפה יש את היסוד של הבעל שם טוב, שכל מה שקורה ליהודי, כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא שומע, לא סתם ישמעו לו את זה, לא סתם הראו לו את זה. הוא צריך לעשות משהו מסוים עם הדבר הזה. לשנות מחשבה, לראות מבט חדש.
יפה מאוד.
ורבקה שומעת, משמיים ישמעו לה, אומר הבעל שם.
מדהים, מדהים. כי יש הרבה סיפורים כאלה. כשהוא שמע, הוא שמע את המשפט הזה.
יש את הסיפור הארוך, סיפרנו אותו בהזדמנות אחרת, על טודס יעקב יוסף, שבא אליו, הוא אמר לו, כל מה שקורה ליהודי, ואפילו עם גוי, הוא אמר לו את זה, אני לא יכול לקבל. אמר לו, אתה יכול, אתה רק לא רוצה, ואז הוא יצא, ואיזה... גוי אמר לו, בוא תעזור לו, אמר לו, אני לא יכול, אמר לו, גוי, אל תגיד, אתה לא יכול, תגיד, אני לא רוצה. ואז הוא אמר, אם ככה, אז הוא קיבל את זה. אם גוי אומר לו איזה רגע אחרי שהוא מתווכח על זה עם הבעל שם טוב.
מדהים. גם בפרשה שלנו מצופר על יעקב ועשיו, אז כתוב על יעקב ויעקב איש תם, יושב אוהלים. יושב ולומד, זה היה הנאה שלו, לשבת וללמוד. מצינו המון המון סיפורים על השקידות של ה... של הגדולי העולם, שקדות שלהם בתורה, על האהבה שלהם לתורה, כי הם חיינו ברך ימינו, שרק זה היה הדבר שלהם, כלום, חוץ מזה לא היה להם מעניין אותם כלום. האבשך היה, שישיבה, היה הזמן שהוא היה בשכונה בירושלים, הוא היה גר בשכונת קרם בירושלים. וזה כמה ימים שאחד הרבנים שם רואה את האבשך הולך עם אותם בגדים מלוכלכים, והוא מוטרד מאוד. קוראים לו, אבשך היה נראה לא טוב.
עובר עליו משהו.
כן. עוד יום ועוד יום. הוא חשב אולי שאולי הוא לא מרגיש טוב, קרה לו משהו. אז הוא הלך לאשתו. אמר לו, הרבנית, הראש ישיבה לא נראה טוב, קרה לו משהו, הוא לא מרגיש טוב. היא אמרה לו, אתה לא יודע. יש לו שאלה ברמב״ם. ויש לו שאלה ברמב״ם, והוא לא מוצא תירוץ. אז הוא לא נרדם, הוא כבר שבועיים שלמים לא יושן. הוא לא יושן, שאין לו תשובה ברמב״ם, לכן הוא מוטרד, ולכן קשה לו, ולכן הוא מסתובב סביב עצמו, כי הוא לא מוצא תירוץ ברמב״ם. אתה רוצה לעזור לו? תמצא לו תירוץ ברמב״ם. אתה רוצה באמת שהוא ירגיש טוב? תמצא לו תירוץ ברמב״ם. זה האהבה של...
שם הראש שלהם.
דולי ישראל התורה, שם הראש שלהם. בשמואל בירנבוים, ראש שישי בחוץ לארץ, שהוא הגיע לארץ, אז מסר שיר קלולי, בישיבה. והיא התחיל שם לפלפול וזה, בכל, כולם מנסים לתרץ תירוצים. אז איזה בחור אומר, עבריק, איזה תירוץ. מקשיב, אומר לו, נא, דוס איזה אמריקנרי תירוץ. אני רוצה תירוץ מארץ ישראל. באתי לארץ ישראל,
לשמוע את האוויר
את ישראל, כן, בדיוק, את התורה של ארץ ישראל. אני רוצה תירוץ של ארץ ישראל, לא תירוץ של אמריקה. טוב, המשיכו הלאה ויכוחים והכל. אז הבחור עבריק עם עוד תירוץ. ושמואל בירם כל כך נהנה מזה, אומר לו, בואי נעלה פה. וחיבק אותו ונשק אותו מרוב האהבה שלו שהוא שמח מהתירוץ הזה. כן. היה עוד סיפור במשמואל בירנבוים שפעם בישיבה שני בחורים דיברו, והבחור אמר לשני, זה בדיחה. איזה, זה וורד קטן. אז הבחור חייך. אז פתאום משמואל בירנבוים רץ אליו. אמר לו, נו, איזה וורד הבנת?
תשתף אותי גם.
אומר לי, אם אתה שמח, כנראה שהבנת איזה פשט, והוא התכוון בכל הלב. אומר, אם מישהו באמת שמח כזה, שמחה גדולה, כנראה שהוא הבין פה איזה פשט, בוא תגיד לי מה הבנת. זה היה אהבה שלו לתורה. מספר על עוד סיפור שהוא נסע באונייה, והגיעו לחופי ארצות הברית, ועברו שם על עד איזה אתר תיירות גדול, אולי חשבתי זה אולי פסל החירות, אולי בכניסה לארצות הברית. מר אברום, אולי אתה מכיר משהו אחר, אולי תגיד לנו.
אבל נתפשר על פסל החירות.
לא, בדיוק, מר אברום קצת מכיר דברים. הקיצור, אז זה היה כזה אתר היסטורי, אז כולם רצו לראות את זה מקרוב. ושמואל בירנבוים ככה יושב ולומד, אומרים לו, עם כל השקיעות, פעם אחת תסתכלו על זה. אז הוא אומר, יש לי הזדמנות פעם אחת לעמוד בניסיון שלא להסתכל על הפסל החירות, וזה הניסיון שלי להתגבר על זה. אז עכשיו זה הניסיון שלי. אז ככה הוא התגבר. מדברת מסופר על הרב אליושי, אחד מהסיפורים הידועים, אם לא אמרנו את זה פעם, שמתי נתגלה אליו השפע שלו, והכוח שלו, והקיצור, מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הזיכרון והידנות הגדולה, זה סיפור ידוע, סיפרנו את זה אולי פעם, היה הופעה גדולה של יוסל רוזנבלט, בעיר העתיקה, זה היה
בימים ההם.
כנסת החורבה.
כן.
הרב אליושי אמר, ללכת, לא ללכת, ללכת, לא ללכת. ואז הוא הלך. והוא התקרב ממש, ורגע לפני שהוא הגיע ממש למקום, הוא אמר, זה הניסיון שלי, עכשיו להתגבר על זה. הוא חזר חזרה, ולא הלך. ולא הלך, הוא אמר שמאז הוא הרגיש שהוא קיבל כוחות משמיים, כוחות מיוחדים, ומאז הוא עלה ונתעלה. מסופר על עוד סיפור, על כמו ששמואל שפירה, שאבא שלו, קראו לו, נראה לי רבאון שפירה, משהו כזה. בריה שפירה, כן. אז הלכו לבקר אותו, איזה שני רבנים, לא זוכר את השמות שלהם, הלכו לבקר אותו. אחרי שהם חזרו מהביקור, אז סיפרו בהתפעלות אחד לשני, אמרו לו, אולי הוא לא כל כך נראה עכשיו, הוא לא דיבר הרבה. אני יכול לספר לך עליו, היה שקט. אני יכול לספר לך עליו, שהוא אחרי מייריב, יכל לעמוד ליד ארון ספרים, ולפתוח איזה ספר, לעיין בו. ולמחרת בבוקר, כשהיינו באים, הוא היה עדיין מעיין באותו ספר. מרוב שהוא היה שקוע, מרוב האהבה שלו לתורה, הוא היה נשאר תקוע, וככה מעיין בספר הזה כל הלילה. כי הם חיינו בו יחם מנו, זה היה אהבה שלו, היה צולל בתוך זה, ולא לא היה שוכח, לא, שום דבר אחר לא עניין אותו.
התורה מספרת לנו על הלידה של יעקב ואיסוב. איסוב יצא ראשון, והוא היה הבכור ממילא. ויודו יחזס, ויעקב שיוצא, אז יודו יחזס בעקב איסוב. אז כבר שואלים מה, הוא כבר יצא ראשון.
שמה לתפוס בעקב.
אז הרב קרנינשטיין, רבובין קרנינשטיין, היה מביא וורט ששמע מהלל ורבי ש... הוא רצה להיות בכור, יהיה בזה הרבה זכויות, הרבה מצוות, אבל גם כשהוא ראה שהוא הפסיד, הוא עדיין עם כל ההשתוקקות, אז אוטומטי הוא תופס ביד שלו.
בכל אופן לתפוס, לא להפסיד.
לנסות, ובאמת בגלל ההשתוקקות האדירה הזאת, הוא זכה שבסוף הבכורה כן הגיע אליו, בצורה אחרת.
זכה.
הוא מספר, רב קרנינשטיין, סיפור מאוד יפה על רב זושה. רב זושה.
מניפולי.
אח שלו ולמלך, כן. והאחים הקדושים. הוא מספר שפעם הוא הגיע שבת לאיזה מקום, לא הכירו אותו, לא ידעו מי הוא, כי דרכם של הגדולים בדורות ההם, לא היה תמונות וכל העניינים. אז הוא הגיע לאיזה מקום, לשבת, הלך לבית הכנסת, התפלל, והמציאות הייתה בבתי הכנסת של אז, שהגבאי היה מסדר את האורחים, את העניים, אצל איפה שהם יאכלו.
כן.
ורב זושה, כדרכו, התפלל בעריכות, אז עד שהוא גמר להתפלל 18, כבר גמרו את התפילה, וכבר חילקו את כולם, ונשאר רק הגבאי, והגבאי אומר לו, שלום עליכם, עכשיו אתה בא, לאיפה אני אסדר אותך? הוא אומר לו, הוא מסתכל עליו, הוא אומר, אני ניכר על הפנים לך שתלמיד חכם, ויש פה איזה גביר או שקול, שהוא מערך רק תלמידי חכמים. הוא אומר לו, לא, אני לא תלמיד חכם. הוא אומר לו, אתה גם אונוב. הוא אומר, לא, אני לא אונוב ולא תלמיד חכם. הוא אומר, אז מה נעשה? אין לי אף אחד שלח אותך, רק אותך אליו, אין לי מישהו אחר. הוא לא טוב, אתה יודע מה? תלך לשם, תשב בצד בשקט, תוכל, לא ישימו לב וזהו. לא היה לו ברירה, אז רב זושה הולך לשם. אבל כן שמו לב אליו. אבל הבית מקדם אותו של מלאכם, גוד שבס, ברוכים הבאים אצל קורוסי, בטח אתה מתחוך עם גדול אתם. הוא אומר, לא, לא כמו די, לא קריתי ולא שינתי. לא יכול להיות. פה הבית שלי רק
תמיד החבים נכנסים.
אמר לו, בטח איזה מישנה אתה יודע. מישנה פשוטה. אמר לו, לא. איזה פשט לי, איזה וורד וחומש. לא. שום כלום, הוא מנסה לחלץ ממנו. אמר לו, טוב, אם ככה, תסתלק מהבית שלי. הרבצין שמע, זה יהיה כבר נבלה. יש עניין אחד לא להזמין הבית, האנשים שלא יודעים ללמוד. אבל עניין אחר והרבה יותר חמור, לגרש מהבית יהודי כזה. היא נזקה, מה פתאום, בשום אופן לא. טוב, אז הם לוחצים עוד פעם, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת. אבל רב זושה מתעקש שהוא לא יודע שום דבר, שהוא לא קרא ולא שנה, ולא שום דבר וכלום. נותנים לו לשבת לאכול. בסעודה אומרים לו, אולי תגיד איזה משהו ששמעת. הוא אמר, כן, יש לי איזה משהו ששמעתי. וואה, יהיה שקט. רב זושה נעמד. יש לי סתירה מהגדה של פסח לתהילים. זה היה בכלל פלא. אומרים, הנה, אולי כן היה מתגלה פה הנובש שלו, שהוא כן היה.
כן.
הוא אומר, בהגדה של פסח נאמרים, זכר למקדש כהילל. אומר להם רב זושה, אני לא יודע מי זה היה הילל, אבל אם עושים זכר למה שהוא עשה, זכר כמו שהוא היה עושה, אז כנראה שהוא היה אדם צדיק.
נכון.
מצד שני ממשיך רב זושה ואומר, כתוב בתהילים פרק י' כהילל רושך. סתירה. הוא לא גמר להגיד את המילה סתירה, אבל כל הקהל...
קהה בצחוק. קהה
בצחוק, קהה שמחה גדולה מאוד.
מה עם העשיר? הוא גם צחק.
כולם צחקו, כולם היה שמחה גדולה. העשיר אמר, אני כבר היה לי את התביעת עין מלכתחילה שהוא לא יודע ללמוד. טוב, אחרי שכולם גמרו לצחוק, אז נהיה שקט, ואז אחד אומר, אולי לבעל הקושי יש גם תירוץ. אומרים לו, יש גם, שמעתם אולי גם תירוץ? הוא אומר, כן, שמעתי תירוץ. אומר לו, מה התירוץ? הכינו את עצמם ככה בתנוחה לפרצי צחוק נוספים. ואז הוא אומר, ההילל הזה של הגודה הוא צדיק, למה? כי הוא אמר לפני זה, בהגודה כתוב, כל דיכפין יסי ואיכול. הוא מזמין עיניים הביתה שלו. אבל ההילל של התהילים הוא רושה. כי מה כתוב? כי הילל רושו על טייבס נפשוי. כל מה שהוא עושה, הוא עושה את זה לעצמו. הוא מזמין עיניים לאכול. אבל הוא מזמין אותם בשביל לכבד את עצמו, ואם לא יודעים ללמוד, אז הוא זורק אותם מהבית. עדיין היו שם כאלה שצחקו מהתירוץ המוצלח לטעמם,
אבל
הבית בכלל בכלל לא צחק. הוא הבין שכבר יש פה משהו, ומה שעוד יותר, ככה היה בשבילו חץ לתוך הלב, שהשם השני שלו היה, וזה אף אחד לא ידע בכלל, השם השני שלו, רב שלום, זה היה הלל.
וואי.
והוא מיד ניגש אליו, והגישו לו צלחת מכובדת עם אוכל כראוי, ואחרי הסעודה הוא מלווה אותו לבית הכנסת, מבקש ממנו סליחה, והוא מכבד אותו, ואומר לו, מה אני? אומר לו, בטח אתה יודע, יש לך רוח הקודש, איך ידעת שקוראים לי הלל? הוא אומר לו, איזה רוח הקודש יש לי, אני צדיק. אומר לו, אתה גם צדיק. הוא אומר, פתאום, הרי אני זו שעשית את העברה הזאת והזאת, ביום זה וזה. וכך הוא מתחיל למנות כל מיני עבירות שעשה במקומות מסוימים, שבעצם היו עבירות שאותו עשיר עשה. אז אותו עשיר התחיל לבכות ולבקש סליחה ולבקש ממנו תיקון. אומר לרב זושה, אני תיקון. שלח אותו לרבו, המגיד המזריץ, שאמר, הוא יוכל לתת לך תיקון. אבל ככה רב זושה בנו מהליכותיו, הצליח להחזיר עוד נשמה יהודית טועה, שהוא חשב שעושה מעשים טובים. מכניס הביתה, הוא חשב שהם קיים ויהיו אני בני ביסחו, ביסבד לחכומים. אבל הוא ראה לו שכל יהודי באשר הוא צריך לקבל אותו, באיזה צורה שהוא.
כל יהודי, כל יהודי הוא קודש, קודשים. מדהים, מדהים, יש רכוח. בעיר אחת בארץ, היו שני משפחות, והיה להם שתי ילדים, ושתיהם היו שני בנים, אחד נקרא להם אפרים, אחד נקרא לו רונן, ושניהם למדו, היו בני אותו גיל, למדו בגן ביחד, למדו בבית ספר ביחד, הכל 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 ביחד. וכל החיים שלהם התנהלו בסוג של תחרות. כשאפריים למד אורגן, רונן למד גיטרה והצטיין בזה, אפריים הוציא בחשבון ציונים מצוינים, רונן הוציא בדקדוק גם ציונים מצוינים. ככה כל דבר זה היה כזה תחרות סמויה ביניהם. וגם אחרי זה כשגדלו יותר הלכו לצבא, אז הוא היה ביחידה מובחרת כזאתי, חבר שלו הלך ליחידה מובחרת בצד השני, הוא היה נגיד גולני, הוא היה בזה, כן, לא יודע את היחידות, אבל כל דבר כאילו היה מגיע הביתה, הנה אני בזה ואני בזה, הכל היה כאילו תחרות סמויה. וגם אחרי זה כשהם התחתנו, הוא התחתן עם אישה אחת, הוא התחתן עם אישה אחרת, וגרו לא פחות ולא יותר בברום, באותו בניין.
וואה.
אפרים גר בקומה למטה ורונן גר בקומה למעלה. וזה המשיך על התחרות הסמויה ביניהם. למרות שאנשים שלהם היו נשים טובות ועקבו קצת בדאגה אחרי המאבקים, אבל כל אחת תמכה בבעלה והמאבק הסמוי הזה המשיך. נולדו להם גם ילדים אותו דבר, וגם הם הלכו לאותו גן, והוא הצטיין בדבר כזה, אז הוא מצטיין בדבר אחר. הוא קונה רכב הונדה, הוא קונה רכב טיוטה. הוא, יש לו עבודה כזאת, אז הוא הולך וגם עובד בעבודה כזאת, כאילו גם, אני גם מוצלח. ככה כל הזמן. וגם הילדים ככה, הם הכניסו אותם לתוך המאבק הסמוי הזה, שהילד הזה עושה ככה, וגם אחרי זה שהם התחילו בבית ספר, הוא ככה והוא ככה. יום אחד רב אברום, בבניין, נתלתה מודעה, שהשכן מלמעלה רונן, רוצה להרחיב את הדירה שלו, ולהוציא מרפסת מעל המרפסת של אפרים. כל השכנים פחות או יותר בסדר, מסכימים, אין להם שום בעיה עם זה, אבל יש לנו מתנגד אחד גדול, אפרים. אפרים אומר לאשתו, אני בחיים לא אתן לו. אני בחיים לא אתן לו.
אין מצב בעולם.
אין מצב בעולם. שהוא יבנה מעליי, אין מצב בעולם. והוא התנגד. ורונן היה מאוד שבור מזה. הוא ואשתו. אנחנו רוצים להחיב את הדירה שלנו, והוא מתנגד לנו. ניסה קצת לדבר על ליבו, למרות המאבקים שלהם, הם לא מסוכסכים, היה מאבק הזה סמוי, אמר לו, אפרים, אולי בבקשה, אני רוצה להחיב את הדירה שלי, בבקשה, רוצים מרפסת. שום דבר הזה, מסתיר לי את כל אור השמש, אני מתנצל, אני אוהב אותך, אבל אני לא יכול להסתיר לי את אור השמש. ערב אחד אשתו של אפרים, הרגישה ככה נקיפות מצפון, והיא נשבר לה והיא אומרת לבעלה יום אחד, בעלי, לא נמאס לך? לא נמאס לך מהמאבקים הסודיים האלה? שאתה ככה נאבק בו, שאתה נאבק, והוא עושה ככה, אז אתה עושה הפוך, הוא עושה ככה, אתה עושה הפוך, לא נמאס לך מזה? אולי הגיע הזמן לגמור עם זה, ותבוא
קצת.
לקראתו, ותרשה לו את מה שהוא רוצה לעשות. אפרים ישב וחשב, ובאמת עולה כל הזמן בראש שלו, כל המאבקים, התחרויות כל הזמן שלו ושל החבר שלו, מגיל קטן. והוא אומר לאשתו, שכנעת אותי. אני מתפשר, אני מוכן שהוא יבנה. שניהם עלו ככה לבית של רונן, דפקו עם הדלת. אמרו לו, רונן, יש לנו בשורה טובה להגיד לך. אנחנו מסירים את ההתנגדות. תבנה כרצונך, בשמחה רבה, בלב שמח. תודה רבה, רונן התרגש, אשתו התרגשה. תודה רבה. ובאמת, הוא התקדם עם האישורים, ובנה והרחיב, הוציא מרפסת יפה. ואפרים באמת שמח בשמחתו, והם חזרו להיות, והתחילו, סליחה, להיות שכנים טובים בלי קינה אחד בשני, לכל אחד באמת אוהב את השני, ואכפת לו מהשני. יום אחד, רונן קיבל הצעה לעבודה מצוינת, בעיר אחרת. הוא צריך לעבור דירה. זה מה שהיה, הוא עבר דירה לעיר אחרת, שכונה אחרת, נפרדו כידידים, באמת היו ידידים. ומי שהגיע לגור שם, בקומה למעלה, הגיע איזה רופא לב מומחה, בית חולים איכילוב, רופא לב מומחה. הוא גר שם, היו שכנים טובים והכל. לא עבר כמה שבועות שהרופא גר שם, יום אחד באמצע הלילה, הרופא שומע צרחות נוראיות מלמטה. צרחות. רופא, 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 שומע את אשתו צועקת. הוא מיד רץ למטה, ומיודענו אפרים בהתקף לב.
בעיצומו.
בעיצומו של התקף לב, של אירוע. הוא מיד עושה עליו את הטיפול הדרוש, הוא רופא לב, הוא המומחה בדבר. ומיד עושה לו את מה שצריך לעשות, ומפנה אותו לבית חולים.
מציל אותו.
ומציל אותו. ובבית חולים אמרו לו, אם לא שאל לך את הרופא הזה שהיה שכן שלך, לא בטוח שהיית מגיע לפה חי. רבותיי, מה המוסר השכל פה? אפרים הזה שהתיר לרונן לעשות למעלה חשב, שהוא עושה לעצמו, הנה אני עושה, הנה אני מתיר לו, סליחה, אני עושה, סליחה, בשבילה. אני עושה בשביל החבר שלי, לרונן, אני מתיר לו. למעשה, מה התברר? בשביל מי הוא עשה את זה? הוא עשה את זה לעצמו, הרי הרופא עבר לשם, אולי החצרתי את הפרט הזה, בגלל שהדירה הזאת היא מצחן בעיניו. היה לו את המרפסת הגדולה, היה לו את הגודל הזה של הדירה, שזה היה טוב לו. אז הוא עבר דווקא לדירה הזאת. ובזכות שהוא עבר לדירה הזאת, אפרים עשה את החסד לעצמו, שהוא קיבל את ההתקף לב, הרופא היה קרוב אליו, והציל את החיים שלו. אדם חושב שהוא עושה חסד למי לשני, הוא לא עושה לשני, הוא עושה את זה לעצמו.
מביטור לא מפסידים.
ממש כך.
שרקוח יפשולם.
שכוח, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס, גוד שבס. בשורות טובות לכל מצרים. חודש טוב ומבורך.
חודש טוב, כיסלב.
חודש אור, חודש של אורות.
כן, זופגניות, אוירו, שמן קצת.
עזרת השם, בשורות טובות.
שבס.